שלום וברכה, אנחנו בפסקה קכ"ח, כן, בעמוד 50. מה שדיברנו, שדוד המלך, כל השירות שלו באו מתוך תפיסה שכלית עמוקה, והוא תיאר עולמות שונים, כן, עולמות שונים זה הקשרי מציאות שונים, שהאדם, מין תחנות כאלו, שאדם עובר בחיים, דר בימי אמו וכו' וכו'. אומר הרב, הבדל יש בין המסתכל רק בהשקפה שטחית על המציאות, הוא לא יוכל להכיר רוממות השם והדר גאונו, ועם זה הוד נפש האדם, רק מהדברים הגלויים בסימני החוכמה שבמציאות. כלומר, מי שמסתכל על המציאות באופן שטחי, כלומר, גם אם הוא רואה את החוכמה שיש בעולם, עדיין לא יוכל לראות את הרוממות, כלומר, את האידיאליות של המציאות האלוהית, הדר הגאון, גאון זה גדולה. ואם זה הוד נפש האדם, כלומר, וגם להכיר אפילו את כמה מרוממת הנפש של כל אדם. כדברי חובות הלבבות שבסימני החוכמה הגלויים המשכיל והכסיל שווין הם. כלומר, לתפוס בשטחיות את המציאות, אז בזה אין הבדל בין האנשים. גם אדם הכי משכיל ואדם הכי כסיל, הם תופסים אותו דבר את החיצוניות של המציאות. אבל החכם האמיתי הוא יחדור על סימני החוכמה הצפונים של העין הרואה רק חיצוניות הדברים, לא תיוולד מהם שום רוממות נפש. כלומר, חכם באמת הוא חודר לעומק העניין, ומתוך זה הוא מצליח להשיג דברים שמרוממים את נפש האדם, כלומר, מפגישים אותו עם אידיאל גדול, עם שלמות גדולה. ומי שמסתכל רק בחיצוניות, זה לא ייתן לו כלום, ההתבוננות הזאת. אבל החכם האמיתי יכיר החוט של חסד, ההולך בכל המעשים כולם, מהתחלתם עד מטרתם, ויכיר נפלאות השם יתברך ויודע לשמוע. כלומר, הוא מתבונן למציאות, ומתבונן בכל דבר ורואה את הטוב האלוקי, שיש בכל פרט שקיים במציאות, והטוב הזה זה בין טוב בגשמיות, בין טוב במשמעויות מוסריות ורוחניות. ומטוב לב ישיר על השם ועל טובו, זה מה שעשה דוד המלך, כן, ישיר כמשון שירה, ויכיר הוד נפשו המכרת את הדרת מלך הכבוד. כלומר, ומתוך שהאדם יתרומם להכיר את הגודל האלוהי כפי שהוא תמון בעמקי המציאות, אז מתוך כך גם האדם מכיר בערך הנפש שלו שמסוגלת להכיר בגודל הזה. על כן דוד המלך עליו השלום, שבו חובר עומק הדעת עם נועם השירה האלוהית, כלומר, דוד המלך היה את שתי התכונות האלה, אמר שירה על הדברים שרק בחוכמה והשקפה רבה יוכר הודם ופלאם. כלומר, המשמעויות האמיתיות שלהם. דר בימי אמו, לפי החיצוניות, אין להפליא כל כך. מקרה האדם בזה, כמו שאר החיים הבלתי מדברים, אז הוא במדרגת השרצים, גם כן שבמדרגה הנמוכה של מערכת החי. כן, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על זה, אתה אומר, מה מדובר פה? מדובר פה שיש בתוך הבטן של האמא שמולידה את הוולד, יש איזה מין מקום כזה, ששם נמצא העובר, ומשם יוצא הוולד. אז אומר הרב, אם אתה מסתכל על זה באופן הזה, מה ההבדל בין אדם לבעלי חיים? זה כולם יש אותו מנגנון, כן? אפילו לשרצים. גם שם יש מנגנון כזה, אולי אפילו אצל השרצים, הבעלי חיים הקטנים, שם המנגנון עוד יותר מתוחכם. זה אם אתה מסתכל בחיצוניות. אבל כשהתבונן, כי ביותו במצב הנמוך הזה, כלומר, גם כשהוא נמצא במציאות הבסיסית הזאת של העובר, אז נגמרו ונוצרו כל יצוריו כולם, כן, כל יצוריו, הכוונה, כל החלקים המרכיבים אותו, וכל האיברים המשמשים לכוחות הנפש היותר נשגבים, אחד מהם לא נעדר, כלומר כבר בשלב העוברי. אם כן, מה רבה התכונה הנעשה בבטן המלאה ביצירת האדם, שאז במצב רחוק משלמות והתפתחות כזה, כלומר, כשאתה מתבונן בזה, אתה אומר שגם במצב הזה, הבסיסי הזה, שעוד הרבה הרבה צריך כדי להתפתח, התפתחות פיזית, התפתחות נפשית, התפתחות שכלית, כמה צריך לעבור, אבל כבר במצב הראשונה הזה צריכים שיוכנו כל הכוחות וכל הכלים הרוחניים והגשמיים שיצטרכו לו ביותו אדם המעלה, המחבק זרועות עולם ומכוון קץ בדור ושכלו. כלומר, זה מה שדוד המלך מתבונן. זאת אומרת, אם אתה חכם בחומת הביולוגיה בלבד, ואתה מסתכל על העובר האנושי, אז אתה אומר, בסדר, יש פה כל מיני צורות של עוברים. כן, וכמו שאמרנו, יכול להיות שביצורים הקטנים זה עוד יותר מתוחכם אפילו במובן הביולוגי של החוכמה החיצונית. אבל אם אתה מסתכל במשמעויות, כלומר שהאדם הוא יצור כזה, שיש בו צד רוחני, ואתה מצליח לראות איך כבר בשלב העוברי יש התחלות של העניינים הנשגבים האלה באדם, ושכנראה הם מוכרחים שההתחלות האלו תהיינה קיימות כבר בשלב הזה, כדי שתוכלנה לצאת לפועל לאחר מכן. כן, אז זה מבט, כן, עמוק יותר, לא רק בוחן את ההקשרים הפיזיולוגיים של הגוף, אלא במשמעויות של הקשרים בין גוף לנפש לנשמה, ואז זה שופך אור אחר. יצא לאוויר העולם להסתכל בכוכבים ומזלות ואמר שירה. לפי השקפה השטחית, אין העולם החיצוני פועל כלל על האדם עדי יגדל וישא עיניו, ובלומדו ספר השכיל אז ערך העולם החיצוני הגדול והרחב. כלומר, בהסתכלות רגילה, אתה אומר, מה הרלוונטיות של העולם שמבחוץ לאדם? ברגע שאדם מספיק פותח כדי להכיר אותו. ככל שאדם מתפתח יותר ומסוגל להכיר את העולם שסובב אותו, אז העולם הזה הוא רלוונטי לו, משמעותי לו. כל זמן שהכרה לא מספיק מפותחת, אז אין לו קשר לאותו עולם חיצוני. זה בהסתכלות שטחית. אבל בעומק הדעת נבין שלא לשם נקשרו חושי האדם ורגשותיו מכל הסביב לו. ויש לדעת שאין השכל השלם שבחכם היותר גם נוצר בו מאין, רק הוא התפתחות ממה שהוא חם בו בראשית יצירתו. כלומר, הקשר בין האדם לבין העולם הסובב אותו הוא לא רק בשלב שבו ההכרה של האדם מפותחת. ואז הוא לומד פיזיקה, אסטרופיזיקה, לומד על המציאות, מכיר את הפרטים שקיימים במציאות, ורק אז. לא, אלא הרבה הרבה לפני כן, כבר בצורה סמויה יותר, כלומר אפשר לראות את זה ולהתבונן בזה בשכל, אבל זה כבר עדין יותר להבין איך אנחנו כל הזמן עם אינטראקציה, איזה מין מגע עם הסביבה, ואנחנו מקבלים רשמים ממנה, וזה בונה אצלנו את המציאות הנפשית שלנו, וזה בצורה מאוד מתוחכמת זה נבנה. כיוון שאנו רואים שבהשתלם האדם בשכלו פועל עליו העולם החיצוני לאין ערך ושיעור, כלומר, וזה כולנו פליגי, כלומר, כשאדם כבר יש לו הכרה מפותחת כדי להשיג את המציאות שמחוץ לו, אז זה ברור לנו שיש כבר קשר על רגשותיו ודעתו וכוח אדם נפשיים, עלינו להכיר בזה שתכף ייפתח עיניו ומצא עצמו בתוך העולם החיצוני, כלומר, כבר האדם בשלב הראשוני של היצירה שלו, כבר התחילה החוכמה לרקום את היחס הנפלא הזה, כלומר, את הקשר בין האדם לבין העולם. כן? זאת אומרת, תינוק שפותח את העיניים כבר מתחיל איזשהו קשר כזה שהוא לומד מדמי העולם, וזה לא ביום אחד הוא נעשה חכם כדי להיפגש עם המציאות. אף שלא הוקחו תוצאותיו כלל עדינה, אתה לא רואה את זה בגלוי, אבל הקשר הזה וההשפעות האלו הן קיימות. ועל ההכנה הנפלאה הזאת, הנרקמת בסתר, בחסד עליון לתכליתו הנשגבה, אמר שירה. כלומר, זה הנקודה השנייה שדוד המלך אומר בשירה. אז הנקודה הראשונה הייתה התפיסה איך כבר הרוחני והחומרי באדם כבר משלב העוברי הם מתחילים להיות קיימים במידה מסוימת, וזה התשתיות שעל בסיסם תהיה את השלמות האנושית אחרי הרבה הרבה תהליכים. הדבר השני, קשר של האדם עם העולם, זה לא רק בשלב שהאדם מספיק חכם ומפותח, אלא כבר בהתחלה שהוא מתחיל לפקוח את העיניים. מתחיל להיות קשר כזה שהולך ונבנה ומתפתח. קוף חפתת. כן.
אפשר לבחון את זה שיש לו כוחות רוחניים עוד שהוא תינוק?
שהוא עובר? מה זה אפשר לבחון את זה? תלוי באיזה רמה של השגה שלך. חז"ל אומרים נניח שמלמדים את העובר כל התורה. עכשיו, אני לא מתכוונים כיפשו אותו שהעובר הוא עכשיו בקי ב... אני יודע... מסכת בבא קמא. אבל הם מתכוונים לומר שנוצרים כבר עכשיו כל מיני חיבורים רוחניים לתורה עצמה, שיוצרים אחר כך את הקשר בפועל דרך הלמידה. כן, עכשיו, כדי לראות את זה, צריך ברמה גבוהה של השגה להיות. עכשיו, גם אפשר לראות כל מיני דברים. היום אנחנו יודעים שהמוח, כן, גם אצל עוברים הוא פעיל. זאת אומרת, כן, יש שם תהליכים, קוראים תהליכים שכליים. לא ברמה כמו כשהוא יצא לאוויר העולם, אבל כבר זה מתחיל משם. אנחנו יודעים היום, דרך המטה, אנחנו רואים שכן יש דברים שאנחנו קוראים להם את הדברים מוכנים שקיים, כל מיני רגשות יכולים להיות, שהם כבר בשלב הזה מתחילים להיות קיימים, ואחר כך הם במידה בישהו בצורה יותר בולטת. אבל זה השגה, כן? ברור שכל מה שאנחנו מדברים פה זה השגה, זאת אומרת, זה לא דרך כלים מדעיים רגילים. אני רק אומר, ככל שהטכנולוגיה מתפתחת, אז אנחנו צריכים לעקוב בדברים יותר עדינים, שפעם לא חשבנו שהם בכלל קיימים בשלבים האלה. קוף חפתת, ינק משדי אמו ולהסתכל בדדיה ואמר שירה. מקרה היניקה, הלא הוא לפי ראות עיני בשר, מצב כולל כל בעלי חיים הענקים. זה זמן מיוחד. גם כלב יונק, גם חתול יונק, גם כל בעל חיים הוא יונק. מה מיוחד? אבל גם כאן רואה הוא שהפליאה על החומה האלוהית את האדם לתיתו העליון. אז בדוד המלך מסתכל ואומר, פה במין האנושי יש פה משהו מיוחד. כי באמת מצב שדה האישה הוא במקום בינה. האיבר המלא רגשות, הוא מורה בגלוי, יתרון האדם. זאת אומרת, בשונה מבעלי חיים רגילים, איפה נמצא מקום היניקה? מקום היניקה נמצא באחורי הגוף, נכון? כלומר, במקום שיש בו את התינוף הגופני. אצל האדם, מקום היניקה נמצא בצד העליון של הגוף, בסמיכות ללב. כן, שזה אזור אסטרטגי מבחינת הרגשות של האדם. אז קודם כל זה הבדל בולט בין האדם לבין בעלי החיים, לבין רוב בעלי החיים. כן, עכשיו, השאלה היא למה? אז אחד אמר שלא יסתכל בערווה, ואחד אמר שלא ימלא מקום התינופת. כנגד השכל והרגש, ששניהם צריכים מאוד לשכלול אדם המעלה, דיבר כל אחד מהם. כלומר, הסברות פה הן נוגעות לעניין השכל והרגש. למה? השיתוף בתאוות גסות מחשיכות הוד השכל. כלומר, כשאדם הוא מביא את הנפש שלו למצב של העצמה של הגופניות בנפש, אז זה מחשיך, כלומר, גורם לנפש להיות גסה, ואז השכל, יכול להיות שהוא יצליח לעשות תרגילים בחשבון, אבל מבחינת היכולת שלו להשיג בעניינים הרוחניים המופשטים, היכולת הזאת היא מתקטנת, כן? זה ההחשכה הזאת. ומזה יצילו מצב שדי אמו שלא יסתכל בערווה, על הרקו מטבעו, ממעמד מעורר את אהבה גסה. כלומר, לכן, מקום היניקה אצל האדם, הוא לא קרוב למקום שיש בו את הערווה, כלומר, את העניינים הגסים. והרגש, הוא יתעדן בהתרגלו עם היופי והנועם, והכיעור והלכלוך, מאבדים את זוהר ההרגש הנעים, שהוא האתרה לנשמת האדם. על כן, הרחיקת הוא החוכמה האלוקית מלינק ממקום התינופות. זאת אומרת, מן דאמר השני, כן, מתייחס לצד הרגשי שיש באדם. נפש האדם, כשהיא נמצאת בסביבה מתונפת, אז הנפש היא נהיית, נאמר, מחוספסת יותר, היא נהיית גסה יותר. כן, זה לא סביבה שמתאימה לנפש, זו סביבה שיש בה יופי, שיש בה סדר. ולכן גם פה אנחנו אומרים למן דאמר הזה שכדי שהרגש שבאדם יתפתח בצורה טובה, אז כבר בזמן היניקה הוא לא יונק בסמיכות למקום המתונף. וההרגש ביותו חוש גשמי, בשיתוף, על כל פנים, יתפעל ביותר מתכונת החלב, המקבל איזו השפעה במקום הווייתו בגוף. כלומר, הרגש, כיוון שיש בו סוג של גשמיות מסוימת, אנחנו מרגישים אותו, כן? זאת אומרת, אנחנו יכולים לחוש את החוויה הרגשית בצורה מאוד מוחשת. זה בגלל שיש לו שייכות אל הגופניות, לכן החלף, שזה בעצם חומר, אילו הוא היה בא ממקום שהוא קרוב לתינוף הגופני, אז הדבר הזה היה מוחש ברגשות. על כן נוסף כאן שלא יינק ממקום התינופות לעומת ההסתכלות בערווה. כלומר, המנדה אמר אחד הדגיש את זה שזה לטובת השכל של האדם, להתרחק מהתאוות, מאזורי התאווה, והמן דאמר השני אומר שזה לטובת הרגש של האדם. ועוד שמקום התינופות הוא כעור מצד עצמו, והערווה היא ביחס המצטרף צריכה את צנע שלא להפעיל על האדם התעוררות כוחות מנקדים לשלמותו המוסרית. זאת אומרת, גם עוד נקודה שמקום התינוף יש בו קיור, סתם קיור מבחינת הסביבה, לא רק מאיפה החלב מגיע, אלא גם הסביבה הזאת יש בה קיור חיצוני, והאדם גם צריך להתרחק ממקום הערווה כדי להתרחק מהעניינים שהם משפילים את המדרגה המוסרית שלו. על כן בעת אשר יצר לב האדם לא היה רע, לא היה קיור באותם ערומים, כמו שהרמה כותב במורה נבוכים, הוא אומר, אם אדם הוא רק שכלי וחי מתוך מסקנות השכל, אז אין שום צורך בלבוש. שמה יש צורך בלבוש? זה רק יהיה עניין אסתטי, ואם זה לא מפריע לו מבחינה אסתטית, אז הוא לא זקוק בכלל לדבר הזה. אז למה אנחנו מתלבשים ומכסים את מה שנקרא המקומות המוצנעים? כי אנחנו משתמשים בהם לא בצורה שכלית. ולכן אנחנו מתביישים בהם. אדם מתבייש במקומות האלה, כיוון שהוא משתמש להם לא באופן מושכל. הוא משתמש בהם בשביל תאווה. זה כמו אדם שמסתיר את המעשים המגונים שלו. וככה המין האנושי, לאחר הנפילה של חטא האדם הראשון, היה שימוש באברי הרבייה, לא למטרה מושכלת של העמדת צאצאים, בהמשך הבריאה, אלא לעניינים שקשורים לתאווה, ואז יצר את הרגש של הבושה. על כן אמר שלא יסתכל מצד המקבל. כן, זאת אומרת, לכן הוזכר פה שלא יסתכל במקום ערווה. כי, כמו שאמרנו, ההסתכלות במקומות הללו תיצור שתי בעיות. האחת, ההשפלה של ההתעצמות הגופנית וגם הירידה המוסרית, זה הצד האחד. זה המן דבר שלא הסתכל במקום ערווה. והמן דבר השני מדגיש את ההקשרים הרגשיים. כן, מדגיש את ההקשרים הרגשיים של הרגש שמושפע מהמקום שממנו יוצא החלב ומהאסתטיקה של הסביבה שממנה האדם יונק, שלא יהיה ממקום מתונף. עד כאן. כן. מה זאת אומרת, איפה היה? זה מה שכתוב, שהנחש בא על חווה והטיל בזוהמה. זאת אומרת, זה קשור לעניין הזה שלפני כן השתמשה בו רק בצורה מושכלת ואחר כך השתמשה בו בצורה...